שלום לכן, כן, אתם בפודקאסט האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, ואנחנו באולפן, איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, חיסון רביעי, לוקח?
לא בטוח, אני חושב שקודם לכן נקרא לפרופסור רן בליצר לשימוע, כי הוא הבטיח שאנחנו...
פה בפודקאסט.
שהבוסטר הזה יחזיק יותר מחצי שנה, אז קודם כל נקרא לו לשימוע, אני אשאל אותו את כל השאלות הקשות, ואז אני אשקול אם לקחת את חיסון 4.
אני לוקח את זה בלי לחשוב פעמיים, גם את 5 אני מוכן כבר עכשיו לשים ביומן. דרך אגב, מישהו הכניס לי, אני לא יודע איך, אבל קופץ לי הודעה מהבוקר לקחת את החיסון הרביעי. אין לי מושג מאיפה זה נוצר הדבר הזה.
רגע, מתי לקחנו את השלישי? לפני 3 חודשים, משהו כזה?
לפני יותר כבר, זה בדיוק העניין. אני, מה לעשות? הגיל מאפשר לי לקחת את החיסון מוקדם, וגם לא היה לי אף פעם שום, אתה יודע, תחושות או מיחושים, או דברים. ואתה לעומת זאת...
אני לא אהבתי את התופעות לוואי בכלל.
היה לך לא קר באף אחד מהם.
כן. אני מניח שגם אני אקח, אבל קודם נראה איך מתפתחים העניינים.
גם היום אנחנו ממשיכים עם שבוע התחזיות שלנו, שבו מדי יום אנחנו מנסים לסמן את המגמות ואת ההתפתחויות הצפויות בשנת 2022, שמתחילה עוד קצת יותר משבוע, והפעם אנחנו ניגע בעוד ענף של עולם ההייטק והמחשבים, ענף הסייבר. כולנו יודעים שהסייבר, אותה יכולת תקיפה וגם יכולת הגנה על רשתות מחשבים, הפך לאיום גדול על העסקים ועל התשתיות החיוניות של המדינה שלנו, ומצד שני שהוא גם הזדמנות עסקית די גדולה עבור מי שמבין בזה.
אז זהו, אז ענף הסייבר מעלה כל אחד מאיתנו שלא בדיוק מבינים את רזי הטכנולוגיה, שורה של שאלות. למשל, מה יקרה במתקפות הבאות? האם מתקפת ההפחדה של חברות הסייבר לא מונעת גם משיקולים כלכליים כדי לגרום לנו בעצם, לנו ולעסקים, לקנות מוצרים שאנחנו לא בהכרח זקוקים להם? ובמישור המעשי יש הרבה מאוד דילמות בארגונים. אם נפלנו קורבן למתקפת כופר, האם עדיף לשלם כמה עשרות שקלים בודדים, או שחייבים להגיע למשטרה, לזכור שירותי ייעוץ ולהתמודד עם עלויות הרבה יותר גבוהות? אנחנו נדבר על כך עם דוקטור נמרוד קוזלובסקי, שהוא מומחה לניהול משברי סייבר.
מספרים על לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, שאחד העוזרים נכנס ללשכתו ואמר, אדוני, יש בצורת. איפה? צעק אשכול וקיבל את התשובה, בנגב. ואז לוי אשכול אמר, בצורת, בנגב? לרגע נבהלתי וחשבתי שמדובר בבצורת בארצות הברית. אז כן, בשנים האלה אנחנו היינו תלויים כמדינה בכספים מארצות הברית, והבצורת הייתה חשובה לנו יותר מאשר הבצורת בנגב, אבל גם היום ארצות הברית היא עדיין המדינה החשובה בעולם, לפחות במישור הכלכלי, ולכן אנחנו ננסה להבין מה יקרה בארצות הברית בשנה הקרובה, ושם, כמו תמיד, כמו שאנחנו יודעים, הכל זה פוליטיקה. נתנאל שלומוביץ, פרשן לענייני ארצות הברית בעיתון הארץ ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה, יהיה איתנו. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור נמרוד קוזלובסקי.
שלום.
שותף מייסד בחברה לניהול משברי סייבר. תעזור לי עם שם של החברה, סייטקטיק?
סייטקטיק.
אנחנו רוצים לנסות לחזות יחד איתך מה יקרה בשנת 2022 בענף המרכזי הזה בכלכלה הישראלית, אבל גם בכלכלה העולמית שנכנס תחת הכותרת של ענף הסייבר. בישראל אנחנו נחשפים הרבה בענייני סייבר סביב חברת NSO וסייבר התקפי, ובצד השני כל מיני חברות סייבר שמגייסות המון כסף לפי שווי מאוד גבוה, אבל היום יום של הסייבר זה בעצם אנשים שנכנסים להם למחשב, לרשת המחשבים, ועושים להם נזקים או גונבים להם מידע, וזה עולה להם הרבה מאוד כסף. אז ראינו כל מיני סוגים של מתקפות. יש איזשהו קונצנזוס בתעשייה לשנה הבאה, האם יהיו מתקפות מסוג חדש, האם יהיו יותר מתקפות, האם אולי בצד השני דווקא השוטרים מצליחים לעבוד לא רע ולצמצם את הנגע הזה?
בהחלט. דבר ראשון, אין לנו ספק שכרגע התוקפים ידם על העליונה. אין לנו ספק ששנת 2021 הייתה שנה קשה מאוד מבחינת מתקפות הסייבר, המעבר לעבודה בבית, והעובדה שהרבה מאוד ארגונים לא היו ערוכים מבחינת ההגנה שלהם לתבניות ההיברידיות או לתבניות החדשות ששוק העבודה קפה עליהם בתקופת הקורונה, גרמו לגל אדיר של מתקפות. יותר מזה, התוקפים הבינו איפה נמצאת הבטן הרכה של המשק, איזה חברות לא ערוכות להתמודד עם אירועי סייבר, כמו בתי החולים, כמו תשתיות שהיו תשתיות ציבוריות שנאלצו לעבור לדיגיטל ולא היו ערוכות. ראינו גל אדיר של מתקפות, וראינו גם את חולשתה של ההגנה כאשר משתנית תפיסת ההפעלה. אם ההבטחה הייתה תחת הנחות מוצא של ארגון שיש לו ארכיטקטורה קבועה או איזה שהם תהליכי עבודה קבועים ובהתאם נבנית שכבת ההגנה, כאשר עברנו לעבודה בתצורות משתנות בגלל הקורונה, ראינו שהארגונים לא היו ערוכים להגנה מספקת, לא בתשתיות הענן שלהם, לא בעבודה מרחוק, לא בתשתיות הגישה מרחוק למשרד, וזה גרם לגל אדיר של מתקפות. אין ספק שאם שנת 2020 תויגע כשנת דלף המידע, לאור כמות האדירה של התקפות שנגעו בהדלפת נתונים, שנת 2021 הייתה שנת הכופרה. השנה שבה הפושעים הבינו את הפוטנציאל האדיר שבהשבתת ארגונים, ושארגונים נוטים לשלם כופר, וכתוצאה מכך ראינו תעשייה שצמחה למעלה 10 מיליארד דולר בשנה האחרונה, כולל פגיעה חמורה מאוד במשק הישראלי.
אז זהו, זה העניין, נמרוד, כשאתה מנסה למפות את הסיבות, התמריצים המרכזיים למתקפות סייבר, איך היית מחלק את זה בין תמריץ כספי, להשיג, כמו שאתה אומר, כופר, תמריץ של הרס ושיבוש, שזה אולי מאבקים בין מדינתיים, ותמריצים אחרים, אולי לייצר הזדמנויות עסקיות לשחקנים בתחום הסייבר, שפשוט מרוויחים מזה שיש הרס בתחום הזה.
בהחלט, א', אני חושב שכל המוטיבציות שאתה מציין, ראינו אותן במתקפות של 2021, אין ספק זו הייתה השנה שבעיקרה הייתה מתקפות כלכליות. שופר ושוכלל מודל העבודה של הפשע המאורגן, עברנו למה שנקרא Crime as a Service, קבוצות פשיעה מעמידות תשתית תקיפה לטובת גורמים שרוצים לקבל כמו רישיון להשתמש בתשתית. רוב מתקפות הכופרה שראינו השנה, קבוצה אחת חזקה טכנולוגית מעמידה את התשתית תקיפה ונותנת ממש רישיון לאפיליאט, תשתמשו ותתקפו דרכה. רוב הפשיעה הייתה פשיעה כלכלית ובהיקפים ניכרים. אבל לצד זה אין ספק שגם השנה הזאת הייתה שנת שיא בריגול מדינתי. חלק גדול מהמתקפות הגדולות השנה, חדירה לגיטהאב וגניבה שיטתית של קוד של חברות, שימוש במתקפות שרשרת אספקה כמו SolarWinds וכניסה בעצם לארגונים בשביל למפות מידע ולקחת מידע, היו מתקפות שאנחנו נוטים לייחס אותם למדינות, כלומר זה ריגול מדינתי או איסוף מידע מדינתי בהיקפי ענק תוך ניצול חולשות אינטרנטיות. היו גם מתקפות שאני חושב שזכו להרבה תעודה בארץ, אותן מתקפות הרבה פעמים שאנחנו קוראים להם אקטיביסטים או מתקפות לאומניות שהמטרה שלהם להשפיל ולבזות את הארגון שהוא יעד למתקפה, אבל אני חייב להודות, למרות התהודה הגדולה שהייתה בישראל, המתקפות האלה הם לא במוקד המתקפות סייבר של השנה האחרונה, אבל בישראל חשנו אותם בעוצמה רבה יותר בגלל תוקפים פרו-פלסטינאים או תוקפים איראנים שהמטרה שלהם לא הייתה בצע כסף, אלא המטרה שלהם הייתה להשפיל ולהביך את הארגונים הנפגעים. היו גם מעט מתקפות השנה, אבל חלק מהם זכו לתהודה של אקטיביסטים כנגד מטרות ספציפיות. לדוגמה, אקטיביסטים כנגד תעשיית הבשר או כנגד תעשיות
יפה נפש, אתה בעצם מספר.
כן.
יפה נפש היא מקלדת, אבל אני רוצה להישאר שנייה עם העניין האיראני. במידה מסוימת, בוא נגיד, העשור האחרון הפך להרבה יותר מורכב ומסוכן במונחים של מתקפות סייבר לאחר המתקפת של סטאקסנט, המתקפת האמריקאית-ישראלית על מתקן הגרעין בנתז, ששם הוחדרה תוכנה שהצליחה להוציא מכלל שימוש ושורה ארוכה של רכזות וצנטריפוגות איראניות, זה גם כנראה לעיכוב מסוים בתוכנית הגרעין האיראנית, אבל אחרי זה כולם ראו שאפשר לעשות דברים מאוד מסובכים ומאוד מרשימים באופן פיזי, לא רק סתם לנעול מידע או לגנוב מידע בתוך מתקנים מאוד רגישים, ועכשיו אנחנו הולכים באיזשהו עימות עם האיראנים, כפי שאנחנו יודעים, ואמריקאים לא יעשו את העבודה בשבילנו. האם זה אומר ש תהיה פה עליית מדרגה, בוא נגיד, בניסיונות ההדדיים שלנו ושל האיראנים לפגוע אחד בשני?
אנחנו בהחלט צופים שתהיה עליית מדרגה משני הצדדים. אגב, גל של מתקפות שהיו באיראן, כנגד תשתיות תחבורה שם, תשתיות הולכת גז וכדומה, מיוחסות פוטנציאלית לתוקף שמקושר לישראל. ישראל לא הכחישה המעורבות בזה, ובדומה אנחנו רואים גל מתקפות איראניות בארץ. חלק מהן זוכות להרבה תעודה, כמו מתקפות של הפצה של פרטים אישיים או מידע מביך על חברות, אבל זה יותר בגדר מטרד. המתקפות שמטרידות אותנו באמת זה ניסיונות של מתקפות על תשתיות שיכולה להיות להן פגיעה חמורה, ואנחנו כבר מתחילים לראות אינדיקציות לניסיונות למתקפה לדוגמה תשתיות מים. תשתית מים בסופו של דבר, אם אני יודע לשנות את את החומרים של הפלואור או של הכלור שמוזרמים למים, או לדווח דיווחים שגויים מהסנסורים, יכול לגרום בהחלט לסוג של הרעלה או פגיעה בחוט המים בישראל.
אתה משתמש בדוגמאות יחסית חלביות. אני קורא שהצליחו כבר גורמים שאינם אמריקאים להיכנס בארצות הברית למתקנים שהם מפקדים או שולטים בסכר, למתקנים של תחנות גרעיניות, וכבר הובן פחות או יותר שתיאורטית הדברים יכולים להגיע לכל, אתה יודע, לכל שלטר.
א', כל שלטר בסופו יושבת מערכת מחשב, יושב פקד מוחשב, וחלק גדול מהם גם מתשתיות שיוצרו בייצור ישן, ואנחנו יודעים את הפגיעויות בהם והחולשות שלהם ניתנות לניצול. אין לנו ספק, ראינו הדגמה, התקפה על סחרים, התקפה על מערכות אספקת חשמל, התקפה על מערכות הובלת נפט והובלת אנרגיה, ראינו את המתקפות האלה. אני בהחלט חושב שעליית מדרגה והסלמה למול האיראנים תגרום גם לגל ניסיונות למתקפות כאלה. צריך להודות על האמת שבישראל הייתה הערכות מוקדמת לזה כמעט לפני 20 שנה, בעצם גוף של השבק קיבל בשעתו אחריות על ההנחיה והפיקוח על התשתיות הקריטיות בישראל, והן נערכות כל היום למתקפה שכזו.
אז זהו, תתאר לנו את ה...
גם תשתיות שהן פחות מוכנות, כמו בתי החולים שלנו, כמו חלק מהתשתית הכלכלית שעליה מדינת ישראל יושבת, שהן פחות ארוחות והן לא מונחות על ידי אותם...
כן, אז נמרות, תתאר לנו רגע את הדינמיקה. מה קורה? יש מתקפת סייבר, נגיד בבית חולים הלל יפה, ואז מה? מתכנסת מועצת המנהלים, ההנהלה, ישיבת חירום, מיד סמנכ"ל הכספים, שולף פנקס צ'קים, מזמין כל מה שאפשר כדי לוודא שזה לא יקרה, או שזה מציאות קצת יותר מבולבלת ומסובכת?
אז האמת היא שהמציאות שאתה מתאר לצערנו היא אותה מציאות שאנחנו חווים הרבה פעמים בשטח. אנחנו מגיעים לנהל משברי סייבר, עוזרים לחברות להיערך, ומוצאים לצערנו שהרבה פעמים בעוד שחברות משקיעות השקעות עתק בניסיון למנוע את המתקפה. אגב, רוב הטכנולוגיה שמפותחת היא טכנולוגיה בניסיון למנוע את המתקפה, או לאתר אותה איתור מוקדם, מה שנקרא prevention or detection, כאשר כבר קורה האירוע ויש לך מתקפה ואתה אמור לנהל כרגע את המשבר, רוב החברות פשוט אינן ערוכות. אחת הסיבות זה שכמעט ואין טכנולוגיה שיודעת לעסוק בניהול המשבר, כיוון שחלק גדול מהתהליכים שם הם אנושיים או ידניים או מורכבים מאוד לאוטומציה. והדבר השני זה בגלל שחלק גדול מהחברות באמת היו תחת תפיסה של אני אנסה למנוע מאשר איך אני אתמודד בקרות משבר. חלק גדול מהגופים פשוט לא ערוכים להתמודד במשבר. אנחנו רואים, הלל יפה דוגמה מצוינת. הרי זה טבעי היה שבית חולים יערך לכך שיכולה להיות פגיעה, אגב גם לא תקיפת סייבר, פגיעה במערך מידע שלהם, במערכות המידע שתחייב אותם בעצם לעבור לגיבויים, שבהם המידע יהיה זמין ואמין, והלל יפה לא יכל לעבור לגיבויים, כיוון שהגיבויים ישבו על אותה תשתית של מאגר המידע שהוצפן על ידי התוקף, וכך בית חולים מושבת משך חודשיים, ומשך חודשיים יש כאוס מוחלט. האם ניתן היה להאריך לזה? בוודאי. בתי חולים אחרים בעולם הותקפו גם, הנחה היא שמעל 3,000 בתי חולים הותקפו השנה בעולם, ורובם ידעו להתאושש, כי הם נערכו מראש עם מערך גיבויים, ועם הנחה שמתקפה כזאת אפשרית להם, והיה להם בעצם את ספר המוכנות לניהול אירוע. עכשיו גם כמו שאתה מציין, לאסוף את כל אנשי המקצוע, מתחילה להיות הבנה שאירוע סייבר הוא לא אירוע טכנולוגי. הרבה פעמים אחרי שהמידע כבר דלף, המערכת הוצפנה וננעלה או שנתונים שובשו, יש לי קצת פעולות טכניות לחקור את האירוע ולמנוע את הפעם הבאה, אבל זה בעיקר אקט ניהולי. אני צריך לקבל החלטות כרגע על איך לדברר את זה, איך להמשיך רציפות עסקית בקרות האירוע, איך נהל את הסיכון, למי אני צריך לדווח, האם לשאת ולתת עם התוקף, האם להפעיל ביטוח.
יש מקרים שבהם אתה ממליץ לחברה לשלם כופר?
תראה, אני חייב להגיד, יש עמימות ועמימות מכוונת בשאלת תשלום הכופר, ולא בכדי מדינת ישראל והרגולטורים שלה לא מביעים דעה ברורה בנושא. כי מצד אחד, ברור לנו הרבה פעמים שהחלופה הנכונה מבחינת התאוששות של הגוף וצמצום הנזק היא לשלם את הכופר. היו דוגמאות של ארגונים שהנזק שלהם מכל יום של פגיעה הוא מיליוני דולרים, תשלום הכופר היה כמה עשרות אלפים, וכנראה ההחלטה הכלכלית הנכונה הייתה לשלם את הכופר. יותר מזה, ברוב המקרים שאתה יודע שזה גוף פשיעה מזוהה ומסודר, אתה גם יודע שלאחר תשלום הכופר הפרשה תסתיים, הוא לא ישוב וינצל את החולשה.
אתה אומר, יש תרבות עסקית טובה שם, אתה אומר.
דרך אגב, לנו קרה מקרים שבהם חברות אשר חששו הם לשלם כופר, והיו בתקשורת עם התוקף, התוקף ממש חזר ואמר, יש לי המלצות בעבורכם, דעו לכם, אני לא הולך לפגוע במוניטין שלי.
בדיוק, ואגב, שמי הטוב.
אלה גופי פשיעה מסודרים. כן. אלה גופי פשיעה מסודרים.
לפחות יש ארגונים מסודרים בימינו.
הם גופים מסודרים לגמרי. יותר מזה, עד כדי כך שקרו מקרים שבהם לאחר תשלום כופר הייתה תקלה טכנית לארגון,
אז הם באו ותקנו את זה.
המידע, ונתנו להם ממש שירות לקוחות האקרים.
יפה, אז אצלהם אין ג'ינג'י עם המפתחות, אבל תשמע, גם גיל שואד, מייסד צ'ק פוינט, אמר לאחרונה שבמרוץ הזה, ואתה אמרת גם, שהתוקפים מנצחים, והוא אמר, אם התוקפים הם דור 5, אנחנו דור 3. אדם אחר, ניר צוג, שהוא גם, הוא מייסד חברה בשם פאלו אלטו, שהיום היא מתחרה, ואולי אפילו גדולה מייסד צ'ק פוינט, למרות שהוא הגיע משם, בא ואומר שבעצם כל פתרונות ההגנה האלה הם באיזשהו מקום, מאחר שהן אינן מסוכרנים, הם יוצרים בעצמם פתח למתקפות וחולשות על המערכת. אז שתי שאלות עולות משם. א', למה אנחנו יותר פחות טובים מהתוקפים? זאת אומרת, בסופו של דבר מושקע הרבה יותר כסף בהגנה מאשר על תקיפה. אז למה זה קורה? ושתיים, האם במידה רבה, כל פעם שמישהו בא ומאמיס עוד מערכת להגנת סייבר, הוא לא פותח לעצמו עוד צרות, כי הסיפור נהיה יותר מורכב, הוא לא מצליח לשלוט על כל העניין.
שתי ההערות של מייסדי חברות הענק האלה הן מאוד מדויקות בתיאור המצב. דבר ראשון, אין ספק, כרגע התוקפים ידם על העליונה. ההסבר לזה הוא מאוד פשוט. דבר ראשון, התפתח דור חדש טכנולוגי של יכולת לייצר מוטציות. אנחנו חווים היום בקורונה איך כל פעם נוצרת מוטציה מהווירוס, ואנחנו מבינים שהוא משנה את המופע שלו ולכן מקשה להתגונן, כך גם במערכות מחשב. ישנם היום כלים שמאפשרים לייצר מה שנקרא מוטנטים. אני לוקח את אותו וירוס, ואם הווירוס הזה זוהה ונחסם על ידי מערכות ההגנה, אני במערכת אוטומטית יודע לייצר לו מוטנט, בעצם איזושהי וריאציה שלו שתעקוף את מערכות ההגנה ותראה כמשהו חדש לחלוטין שהמערכות לא חזו בו. אנחנו עדיין לא ערוכים במערכות ההגנה להתמודד עם מוטנטים בצורה טובה. הדבר השני, התוקפים הפכו להיות הרבה יותר מתוחכמים במתאר ההתקפה שלהם. אם בעבר התוקף היה מרסס במתקפה כמעט אוטומטית ומקווה שחלק מהארגונים יענו וישלמו לו, היום התוקף הרבה יותר ממוקד בארגון ובהבנת החולשות הספציפיות שלו. אנחנו רואים תוקף שמבין שהוא תוקף בית חולים ומה החולשה, הוא מבין שהוא תוקף באמצע יום מסחר גדול, חברה ציבורית, הוא נערך למתקפה, הוא גם מכין מודיעין, וכתוצאה מכך יודע בדיוק איך לארגן את המתקפה בצורה הכואבת ביותר. דבר נוסף, אנחנו רואים תוקפים שפועלים פתאום בכמה שלבים במתקפה. הוא נגיד חוסם לי את מערכות המידע, אם אני מתאושש מגיבויים ולא מתכוון לשלם לו, אז הוא פתאום מתחיל להדליף מידע אודות המתקפה שגורם לי לאירוע פתאום של דלף. אם אני לא משלם לו, הוא פונה פתאום לקורבנות המתקפה ומאיים שהוא יחשוף את המידע שלהם אם הם לא ישלמו. כן. הוא פתאום לא נכנע כל כך מהר התוקף, וזה בעיקר מה שקרה ברגע שגורמים הפכו את המקצוע שלהם לקחת כלי תקיפה או מערכות תקיפה ולהשתמש בהם כדי לייצר מתקפות כנגד ארגונים. אנחנו עדיין לא ערוכים במערכות ההגנה למוטנטים או למתקפות רב שלביות, וכתוצאה מכך אין ספק, התוקפים בזמן האחרון על העליונה.
כן,
הדבר למרות השני, אולי הערה של ניר צוק לגבי האם יותר מערכות הגנה לפעמים מחליש את הארגון. גם כאן יש הרבה צדק בדבריו. מצד אחד, עולם הסייבר זה לא בעיה אחת. מחלקים היום את משפחת פתרונות הסייבר ל-70 משפחות. מפתרונות שאנחנו סתם יודעים על תחנת קצה או על דאטאבייס או על שרת או פתרון רשת, כל אחד מהפתרונות הוא בעצם סוג אחר של פתרון טכנולוגי שצריך יכולות אחרות וצריך מענים אחרים. מה שקורה זה שארגון רוכש לעצמו, כל ארגון רוכש לעצמו כמה עשרות מערכות, וביחד הן אמורות לספק את ההגנה. אלא מה? כל מערכת כזאת היא מייצרן אחר, כל מערכת אחר יש לה את השיטה שלה לכתוב את ההתראות שלה, והרבה פעמים לא מדברות אחת עם השנייה. אז בהחלט אנחנו רואים באירוע סייבר,
כן.
לאחר אירוע אומרים, רגע, הייתה לך את ההתראה. אבל כן, זה הייתה במערכת אחת, אבל היא לא שידרה את ההתראה למערכת אחרת.
כן, אני רוצה לקחת את העניין הזה, נמרוד לסיום, דווקא לטיפ מעולם התעסוקה. אם אני מחר מתחיל ללמוד מדעי המחשב, ואני צריך לבחור את התחום שבו אני רוצה להתפתח בעולמות ההייטק, עד כמה העבודה בעולמות הסייבר היא אטרקטיבית מבחינת עניין, מבחינת תגמול, מבחינת אפשרויות התפתחות אישית בשנים הקרובות?
סייבר הגנתי או סייבר התקפי ולאן?
הדבר הראשון, בוודאי שבשנים הקרובות ללמוד סייבר ולהתמחות בתחום, זו החלטת קריירה חכמה. אנחנו מדברים היום בעולם על יותר מ3.5 מיליון תקנים פנויים לאנשי סייבר, אין אנשי סייבר רבים זמינים על כל מכלול התפקידים שלהם. הדבר היחיד זה שבסייבר בדרך כלל הכשרה די ארוכה. בניגוד לתחומים אחרים כמו פיתוח אפליקציות או בקרת איכות וכדומה, שאני יכול תחת הכשרה קצרה להתחיל לעבוד בתחום, בתחום הסייבר כדי שיהיה לי יכולת אמיתית לעבוד בארגון, אני צריך בדרך כלל הכשרה די ארוכה. מדינת ישראל מאוד טובה בהכשרה הזאת במערכות הצבאיות שלה, אבל דווקא השוק האזרחי לא מעמיד כרגע מספיק תוכניות מפותחות ומעמיקות להכשרת אנשים לתחום הסייבר. לא בכדי אנחנו במחזור אדיר בתעשייה כרגע. אז אין ספק, זו החלטת קריירה טובה, תהיה הרבה תעסוקה, עולם התקפות הסייבר רק הולך לגדול עם התשתיות המחוברות, עם עולם ה-IoT, אנחנו רק הולכים לראות מתקפות יותר רבות ויותר מגוונות, אז אין ספק, יש פה הבטחת תעסוקה למי שיעסוק בתחום.
יפה.
אבל זה אחד המקצועות שמצריכים הכשרה יחסית ארוכה.
איתן, יש לך זמן להכשרה כזו?
בהחלט, אימור קריירה טוב.
בין החיסון השלישי לרביעי יכול להיות שאני אקח חוג.
חוג סייבר.
חוג סייבר במתנס המקומי, אבל אני רוצה התקפי, אני שמעתי ש-NSO במצב לא טוב, ושיש שם הזדמנויות עסקיות.
אתה תהיה התקפי, אני אהיה הגנתי, ושנינו נרוויח. נמרוד ייתן פה את הייעוץ מסביב, נמרוד קוזלובסקי, תודה רבה.
חן.
תודה רבה.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם ללקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את, גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
שלום לנתנאל שלומוביץ.
שלום, שלום.
פרשן לענייני ארצות הברית, אנחנו רוצים לנסות להבין שנה וחודש לאחר בחירתו, כניסתו של ג'ו ביידן לבית הלבן, ידענו גם עליות וגם ירידות בקדנציה הזו, כבר הספידו אותו ושיבחו אותו וחזור חלילה, באיזה מצב הוא נמצא כרגע מבחינת התמיכה בו בארצות הברית, ומה הם בעצם המוקשים הגדולים שהוא מתמודד איתם?
תראה, כרגע הוא הגיע לשפל בסקרים, אחוזי התמיכה בו כרגע עומדים על אזור ה-40%, וגם ראינו אותו השבוע נושא נאום על הקורונה, כן? גם שם זה הגיע, ועכשיו יש פשוט אי-סביות רצון מאוד גדולה ממנו. הרפובליקאים מחכים בפתח לנצל את ההזדמנות הזאת, כי זאת בעצם שנת בחירות עכשיו, וגם הוא מתחיל להתנהל כאילו בשנת בחירות.
אבל זה לא ברור, כי בסך הכל הוא בא עם נוסחה שיחסית שברה את בטח את הנוסחאות של קודמו ושל אחרים, שהוא אמר, אני אקח מהעשירים, אתן לעניים, אז לכאורה, אתה מחזק את מצבם של החלשים, אתה אמור לקבל שיעורי העדה הרבה יותר גבוהים. זה בגלל שהוא לא הצליח לדלבר את זה באמת, או בגלל שזה לא עושה רושם על האמריקאים?
אני חושב שזה מורכב ומלא רבדים, כן? יש לך את העניין של הקורונה, שהוא עדיין הנושא השולט. אנשים עדיין מושפעים מהקורונה, והם מתוסכלים ממנו, כמו שהייתי אומר, בכל העולם, אנשים מתוסכלים מהמנהיגים שלהם, בקונטקסט הזה. הוא גם הבטיח הרבה מאוד דברים, הוא לא הצליח לקיים את הכל. הנושאים שבאמת חשובים לבייס הדמוקרטי לא קרו, ומסתמן שגם לא יקרו בעתיד הנראה לעין, שזה בעצם מימון ציבורי לגני ילדים, מימון ציבורי לקולג'ים, כל מיני נושאים שבאמת הלהיבו את הבייס בזמן הבחירות, שבזכותם גם הוא נבחר, והוא לא סיפק את זה. שם זה נמצא.
40% תמיכה נשמע כמובן נמוך. איך זה עומד מול אובמה אחרי שנה, מול טראמפ אחרי שנה, מול, אני לא יודע מה, ביל קלינטון אחרי שנה?
תראה, אנחנו חייבים לזכור שאנחנו בתקופה, בשנים האחרונות, מאובמה ואילך, שהפוליטיקה מאוד מקוטבת. ויש תקרה מאוד נמוכה לכל נשיא מכהן. לא ממש מצליחים לזכות בעדת הקהל כמו שנשיאים היו יכולים לזכות לפני 20, 30, 40 שנה. זאת אומרת, ראינו בעבר, נגיד, את ג'ורג' בוש האב, בזמן מלחמת המפרץ, שהוא הגיע ל-80 ומשהו אחוזי תמיכה. המוני דמוקרטים תמכו באותה תקופה. היום זה כבר בלתי אפשרי. המקסימום שביידן הגיע אליו זה 53%.
וזה לא קשור לביצועים, לתוצאות, להישגים ולכישלונות, אלא יותר למה? למערכות המשומנות של המתנגדים שלך?
אתה מתחיל מחצי בעצם.
במקרה הזה הרפובליקאי.
בדיוק. אני חושב שאתה מתחיל בעצם בחצי, אתה מתחיל עם הרוב שממנו התחלת, ומפה אתה כבר מתחיל לדמם את התומכים שלך. שים לב, בעצם הירידה הזאת, זה לא שפתאום יש לך כל מיני טרמפיסטים שתמכו בו והפסיקו. זה לא קרה. מה שיש לך זה דמוקרטים שאומרים, "היי, איפה הקולג' חינם שהבטחת לי? איפה הסבסוד חובות והלוואות של סטודנטים? איפה הרפורמה במערכת הבריאות? איפה הרפורמה הירוקה?" אלא שאלות שהתומכים שלו שואלים, והם אומרים לעצמם, "אוקיי, אז אולי אני פשוט לא אצביע, אולי אני פשוט לא אתמוך ביותר."
אבל אולי זה לא מטריד אותו, משום ששיעור הצבעה, שיעור תמיכה של 40%, אין פירושו ש-60% תומכים בטראמפ ורוצים בחזרתו.
זה נכון, אבל בשיטה האמריקאית של שתי מפלגות, אנחנו יודעים גם שלפי הרבה מחקרים לאורך השנים, שאנשים בדרך כלל מצביעים נגד. זאת אומרת, כשיש לך נשיא מכהן, בטח אם הוא רץ לכהונה שנייה, זה בעצם מה שהיה עם טראמפ. אנשים הצביעו, הייתי אומר שנה שעברה, יותר נגד טראמפ מאשר בעד ביידן. וזה משהו שהוא תמיד היה. ועכשיו זה בעצם מה ששוב קורה. אנחנו בשנת בחירות, אנחנו בנובמבר יהיו בחירות אמצע הכהונה שבו כל הקונגרס יתחלף, שבו כל בית הנבחרים יתחלף ושליש מהסנאט יתחלף. והיסטורית אנחנו יודעים על בחירות אמצע הכהונה שבאופן כמעט גורף, המפלגה ששולטת בבית הלבן מפסידה מושבים בסנאט ובבית הנבחרים. רוצה לומר, זה קרה לאובמה ב-2010, זה קרה לטראמפ ב-2018, זה קרה לביל קלינטון ב-94, ונחזור אחורה שוב ושוב ושוב, ונמצא את אותו סיפור כמעט.
אז זה אומר שמשהו לא הצליח לעשות עד עכשיו, על אחת כמה וכמה הוא לא הצליח בשאר הקדנציה.
בפירוש. זה מה שהוא גילה בעצמו ב-2010, כשאובמה, כזכור, הוא ניצח ב-2008, הוא שבע בינואר 2009, שנתיים הוא עשה כל מיני דברים, הוא עשה את ביטוח בריאות, וברגע שבית הנבחרים נכבש מחדש על ידי הרפובליקאים, מנהיג הרפובליקאים בסנאט, אבל מנהיג תכלס המפלגה בקונגרס, מיץ' מקונל, הבהיר שהוא לא תומך בשום דבר. אין לו שום אינטרס אלקטורלי להיות מחובר לחוק שאובמה קשור אליו. ומאותו רגע פשוט הקונגרס תקוע, ואנחנו ככה באותו מצב כבר מאז 2010.
זו בדיוק השאלה. ביידן עד היום, בשנה הראשונה שלו, הבטיח כמה דברים, הבטיח כמה תוכניות מאוד מרשימות וגרנדיוזיות ל-10 שנים קדימה בחלקם, תוכנית לבנייה של תשתיות מחדש שכן עברה כמדומני, ותקן אותי אם אני טועה, ותוכנית של בוא נבנה מחדש יותר טוב, build back better, שהוא מתקשה עד היום להעביר בגלל בן אדם אחד דמוקרטי, שבעצם מתנהג יותר כמו רפובליקאי.
זה נכון. אני קודם כל רוצה להזכיר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מועצת, אבל הנשיא הזה הוא כבר חתום על החוק הכי יקר בתולדות ארצות הברית.
שהוא?
חלוקת כספי הסיוע בסך 1.9 טריליון לפני כשנה, כן?
כן.
אנחנו פשוט שוכחים, המציאות זזה כל כך מהר שהוא כבר שלח כסף לאנשים לכיס. הוא העביר חוק רק לפני, באמת, חודשיים, את חוק התשתיות, שלא היה כדוגמתו מאז שנות ה-50, מאז החקיקה של אייזנהאואר, מאז שהמציאו את ההייווי. הוא חתום על הישגים מאוד מאוד גדולים. הבעיה היא שאנחנו חיים היום בעולם שבו אנשים מסתכלים ואומרים, רגע, מה אני עושה עם הגן ילדים? ומה אני עושה עם הקולג' ומה אני עושה עם הקורונה? ועם זה הוא פשוט לא מצליח להתמודד.
כן, תסביר לי רגע את הדינמיקה. הרי בחודש שעבר, דוברת הבית הלבן אמרה שביידן מתכוון להתמודד גם בבחירות הבאות לנשיאות ב-2024, זה מגיע דווקא על רקע שיעורי התמיכה הנמוכים בו. השאלה אם זה מין מהלך טקטי כזה שרוצה לבוא ולהגיד לכל פוליטיקאים הוא כאן כדי להישאר, ויש לו עוד הרבה זמן ליישם את התוכניות שלו, או שזה מין מהלך נואש כזה כדי לעצור את הסחף, את הירידה בתמיכה בו.
צריך להזכיר ותגיד לנו גם, אבל בין כמה הוא יהיה כבר שהוא אולי יתמודד לעוד קדנציה?
82.
82?
כן. קודם כל, נראה שאתם לא צריכים אותי.
לא, לא, אני לא ידעתי.
אבל יש קונטקסט מאוד מסוים שמסגרתו הוא עלה. בואו נחזור רגע לימים ההם הקדומים שנקראים ינואר 2020, כן? התחילו הפריימריז בארצות הברית. מעטים חשבו שביידן ינצח. היה איזשהו מחשבה שיהיה איזשהו נשיא חדש, מסוג חדש, אולי אישה, אולי היה איזה קשת של מועמדים. בסוף הם התבייתו על הגבר הכי ממסדי, הכי לבן שיש בוושינגטון. הסיבה שבחרו בו זה כי מאוד מאוד פחדו מטראמפ, ופחדו מטראמפ ספציפית במיוחד בתקופה של מגפה.
כן, הוא קצת בז לכל העניין הזה של מגפה, גם שהוא נדבק בעצמו, אבל כן. הייתה תחושה שהוא לא באמת על ההגאים.
כן, וביידן הגיע ואמר, תשמעו, אני המבוגר האחרי, אני עושה מעין קאמבק כזה. אז כשהוא ניצח, בסופו של דבר בפריימריז, הוא הכיר היטב בעובדה שהרוח של המפלגה הדמוקרטית כבר זזה לכיוונים חדשים, והוא אמר, אוקיי, אני אהיה נשיא מעברי, transitional president. עכשיו, אנשים מאז פירשו את זה בהמוני דרכים, וכל מי שבחר לפרש את זה בתור, אוקיי, האיש הזה הוא מבוגר, והוא בעצם מפנה את הדרך אולי לקמלה הריס, הסגנית שלו ב-2024, אולי למישהו אחר, זה עשוי וזה בפועל קצת מסרס נשיא. זאת אומרת, ברגע שהוא נחשב ברווז צולע, אז המון אנשים אומרים, טוב, אני פשוט אחכה.
אבל זה העניין, כי אתה, בהתחלה דיברנו על זה, שאם הוא באמת בא לפה לארבע שנים, והוא כבר די מבוגר, והוא לא רוצה להתמודד שוב, אז הוא לא צריך לדפוק חשבון לאף אחד, הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, לקדם את הדברים הכי מהפכניים, וכל החלומות הכי ורודים שלו, אבל מתברר שזה לא כך. ידיו כבולות, גם בית הנבחרים, גם הרפובליקאים שעושים לו את המוות, גם חלק מחבריו, תשמע, גם במפלגה הדמוקרטית, אתה לא יכול להגיד שזו מפלגה שיש בה איזה טווח מאוד מצומצם של דעות, היא דווקא גם כן עברה איזה תהליך של כיתוב, נקרא לזה כך.
תראה, יש פה שני רבדים, יש את מה שקורה כלפי חוץ ויש מה שהוא מתכנן. מה הוא מתכנן אני לא יודע. יכול להיות שהוא רואה את עצמו ככהונה אחת והוא הולך, ויכול להיות שזה הסיבה באמת, וזה בעצם מה שדיברנו בעבר, שהוא מתנהל כמו מישהו שאין לו מה להפסיד. אני מעדיף להסתכל על זה בתור נשיא שחיכה באמת 50 שנה בסנאט להזדמנות הזאת, ועכשיו הוא עושה סוף סוף את מה שהוא רוצה לעשות. מצד שני, הוא פתאום שם לב, אולי לא פתאום, אבל הוא בשנה האחרונה שם לב, שאנשים פשוט לא מתייחסים לו באותה רצינות כמו שהוא ציפה, לא מיישרים קו ביחס לעמדה שהוא מתווה למפלגה. הוא גילה את מגבלות הכוח כנשיא, זה בפירוש.
אגב, יכול להיות שזה גם קשור לקריזמה שאין לו, נגיד, בטח בהשוואה לטראמפ או לאובמה.
לרוב הפוליטיקאים.
הנוכחות, כן, הנוכחות.
שמי, הקריזמה של טראמפ לא עובדת עליי.
אולי לא עובדת עליך, אבל עובדת על קהל מאוד גדול.
אני יכול לומר לך שהייתי בעצרת של טראמפ, וכשאתה רואה את זה בלייב, באמת, זה מרשים. אין לי דרך אחרת לתאר את זה.
אוקיי.
הקריזמה שלו עובדת.
היא עובדת על קהל מסוים, אבל היא קהל מאוד גדול.
ואני יכול לציין שבאמת, בסמוך לזה, הלכתי גם לאירוע של ביידן, איפה שהגיעו, לא יודע, פי אלף פחות אנשים, ושם זה לא עבד, אוקיי? אז הוא לא ניצח על סמך הקריזמה, הוא דווקא ניצח כי הוא באמת היה הנשיא לרגע הזה של הקורונה. בתחילת הקורונה, כשבאמת הייתה איזושהי חרדה מסוימת, הוא דווקא סימן את אובמה, הוא סימן איזשהו עבר קצת יותר רציב, הוא סימן מיומנות טכנית, כן? הוא מעין טכנוקרט כזה, כן? זה בעצם הסיבה שבחרו בו, ולא בחרו איזשהו מועמד מלהיב יותר.
כן, יש לך הסבר מדוע הדמוקרטים, גם כשהם מקבלים את כל הקלפים, יש להם נשיא, יש להם רוב בשני רוב דה פקטו, בשני הבתים בפרלמנט, לא מצליחים להתארגן על עצמם, למדיניות קוהרנטית, למסר ברור וקליט וטוב לאומה ולביצועים. איכשהו הם מצליחים תמיד לבעוט לעצמם בדלי, גם שהם מילאו אותו. למה זה?
הייתי אומר שזה קצת כמו בישראל, זה מפלגה שהיא יותר הטרוגנית מאשר הגוש השני. בואו נזכור שהמפלגה הדמוקרטית, אם אנחנו רוצים להקביל אותה לישראל, היא לא באמת מפלגה. היא משקפת את הגוש השמאל.
ממרץ ועד יש עתיד וכחול לבן.
מקצה הרשימה המשותפת כן. ועד כחול לבן. ובאותה מידה, אגב, זה גם הצרה של הרפובליקאים היום. גם הם בצרה כיום. הרי גם להם יש אגפים, וגם הם צריכים לחסות שטח שהוא מאיתמר בן גביר ועד, לא יודע, גם כחול לבן.
כחול לבן, כן, הגענו לכחול לבן. יש עתיד, לא יודע מה אתה רוצה.
בדיוק, ואז בסופו של דבר, יש לך שתי מפלגות שמתחרות על איזשהן דמויות מרכז מסוימות. זה מה שהיה אולי בעבר, וכיום בעצם המשחק האלקטורלי זה מי מביא את הבייס לקלפי. זאת אומרת, אחוזי הצבעה היום קובעים את הבחירות.
כן, אני יוצא על מהשיחה הזו בתחושה שאין הרבה מה לצפות מ-2022. אנחנו עוסקים פה השבוע בתחזיות, ואם הממשל האמריקאי, הרבה פעמים הוא כוכב צפון לכל מיני מהלכים, אז אין כל כך מה לצפות לאיזה דרמה, לאיזה מהלך משמעותי שביידן יוביל בהינתן שזו הסיטואציה הפוליטית הפנימית.
ויש לנו דברים על השולחן, זאת אומרת, אנחנו דיברנו עד עכשיו על מדינות פנים, אבל במדינות החוץ יש את הנושא של המסע המתן עם איראן על הסדר גרעין, מערכת היחסים עם רוסיה, מערכת היחסים עם סין בעיקר.
ענייני אקלים, בעיות פנימיות, אינפלציה,
יש לא תחושה חסרות... שאמריקה תוביל משהו? או שאנחנו ככה נזגזג לנו בעייפות מה במהלך השנה?
תראה, אין ספק שביידן פועל בכל החזיתות האלה. הוא וממשלו, כמות הוועידות הבינלאומיות שהם יצרו בשנה הראשונה שלו, נכון, היה את ועידת הדמוקרטיות רק לפני שבוע, בגלאזגו הייתה לו את הנוכחות שלו. הוא כן מנסה להוביל את העולם בסדר כוחות החדש הזה, כן, אם נקרא לזה חדש בכלל, שבמסגרתו הוא מזהה בצד אחד דמוקרטיות, ובצד השני הוא מזהה משטרים אוטוריטריים, והוא רוצה שהדמוקרטיות כלכלית יתחילו ליישר קו. זה בעצם המפנה הגדול.
כן, הוא עצר את הבדלנות הזו שטראמפ הוביל אליה, עם לסגת מהסכם הגרעין ולעזוב את כל מיני גופים מהאום וכל מיני מקומות אחרים.
אז הייתי אומר שהוא הרחיב את הבדלנות הזאת לכל, בוא נקרא לזה, תרבות הדמוקרטיות. איך שלא נכנה את הגוש הזה. הוא בעצם פונה למדינות כמו יפן, דרום קוריאה, אנגליה, בריטניה, צרפת, אומר להם, תפסיקו לקנות מהסינים, בואו נתחיל לעבוד ביחד, כי בסוף אנחנו נפסיד להם. כן? זה בעצם המסר שהוא פונה בכל החזיתות. בין אם זה כינוס פוליטי, בין אם זה כינוס כלכלי, בין אם זה כינוס אקלים, כל הדברים האלה מתכנסים אצלו בסוף לאיזושהי אג'נדה מאוד מאוד ברורה של החלוקה הקוטבית כרגע בעולם, זה דמוקרטיות ומדינות לא דמוקרטיות על כל הגוונים שבהם.
נתנאל, שאלה אחרונה ואולי הכי קשה. דונלד טראמפ חוזר, לפחות ברמה של התמודדות, הוא התמודד מול מי שלא יהיה בצד הדמוקרטי ב-2024?
תראה, 24 אני עדיין לא יודע להגיד, אני חושב שבמובן הזה 2022 היא קריטית כדי להבין לאן טראמפ ילך. כי מה שיש לנו ממש, ממש מתחיל בחודש הבא, זה עונת הפריימריז האמריקאית. נכון? סימנו את נובמבר בתור היעד של בחירות אמצע הכהונה.
הפריימריז לפרלמנט, לכנסת שלהם לצום.
זה כולל המון תפקידים, זה למעשה 435 חברי קונגרס, חברי בית הנבחרים, בנוסף שליש מהסנאט, כולם עומדים לבחירה, אנחנו מדברים גם על המון מושלים, שיש לזה הרבה משמעות, בעיקר בבחירות ב-2024, זה גילינו ב-2020, כשטראמפ ניסה לבטל את תוצאות הבחירות, אז הוא נעזר בין היתר במשרות האלה, אז כל הפונקציונרים האלה, טוב, פונקציונרים אולי זה מילה לא הכי נחמדה, אבל כל בעלי התפקידים האלה, אנחנו יודעים שיש להם משמעות קריטית, טראמפ זיהה אותם כבעלי משמעות קריטית, הוא מריץ מועמדים משלו, שהוא בחר באופן אישי, בכל המקודים שחשובים לו, בפריימריז, שמתחילים החל מהחודש הבא, אז נראה קודם כל, האם מועמדים שלו מנצחים בפריימריז, אחרי זה נוכל לראות בנובמבר, האם המועמדים שלו בעצם נכנסים לבית הנבחרים ולסנאט, ואז נוכל לדעת, בעצם האם המפלגה היא באמת סופית ורשמית המפלגה של טראמפ, ואז אפשר כבר לשער בהרבה ביטחון שהוא ירוץ ב-2024.
נכון לעכשיו הוא פוליטיקאי במשרה מלאה, או שהוא מחלק
הוא בין... לא פוליטיקאי בשום כן. משרה. הוא אז אזרח.
לא, זה...
אזרח
לא, כמה הוא עובד, כמה הזמן שלו הוא מקדיש לעניינים
האלה. אתה זוכר אזרח מודאג?
כן.
לא, 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 יש פה משהו שקורה. אני מכנה אותו בימים אלה יושב ראש האופוזיציה, אף שזה לא תפקיד אמיתי שקיים שם, אבל הוא הפך את עצמו לכזה, והם מכירים בו ככזה. מה שיש לך בימים אלה זה שדונלד טראמפ עורך מיין פריימריז פרטיים, יום אחרי יום, כבר שנה, באחוזה שלו בפלורידה, מארו לאגו, הוא מזמין כל פעם את המועמדים הרפובליקאים שעומדים לרוץ בפריימריז, מכניס אותם לחדר סגור.
שואל אותם כמה הם יהיו לויאליים אליו, נכון? או איזה משהו כזה, אתה הולך להגיד.
אני לא יודע מה יש...
מה קורה בחדר הסגור?
אני חושב שהתסריטאים של היורשים יודעים אולי יותר טוב ממני מה קורה בחדר הסגור הזה, אבל בסופו של דבר זה נגמר במייל, כי אין לו יותר טוויטר, זה נגמר במייל שבו הוא כותב הודעה אליי, לכל מי שמנוי למייל שלו, אני תומך בדייוויד, מה שזה לא יהיה, לתפקיד המפקח המחוזי של ועדת הבחירות בג'ורג'ה. והוא פשוט מוציא כאלה כמה פעמים ביום.
כן, פוליטיקה קטנה שאמורה להוביל בסופו של דבר למהלך פוליטי גדול. אנחנו טוב, נצחקות לעניין הזה לראות לאן זה הולך. נתנאל, תודה רבה.
די מפחיד אם תשאל אותי.
כן, כן, כן. אז שנה טובה לכולם.
יצאתי אזרח מודר, כן, תודה רבה, שנה טובה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה, איתן אבריאל. היה מעניין, לא? כל התחזיות האלה.
כן, כן. אני חושב שנמשיך שבוע הבא. עוד יש לנו עוד כמה נושאים לטפל בהם.
יפה. אז נמשיך גם בשבוע הבא. תודה רבה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא. סוף שבוע נעים. להתראות.
שלום.